יבמות, דף עין ד', מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה, במילים תשמע. באותם שנים שאסתר המלכה הייתה בביתו של חשברוש מלך פרס, היה מרדכי היהודי יושב, מתהלך בכל יום ויום, בשער המלך, עד לאותו יום שבו הגיע המן הרשע צורר היהודים והצליח לגזור, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים. כשמרדכי היהודי שמע מהגזרה הזאת, הוא קרא את בגדיו, חגר סק, שם אפר, הלך בתוך העיר וזעק זעקה גדולה ומרה. כשהוא רצה לבוא אל מקומו הקבוע, אל שער המלך, הוא נמנע מלהתקרב עד שער המלך, אלא הוא בא רק עד לפני שער המלך. ובמגילת אסתר מפרטים מה הסיבה שמרדכי היהודי לא בא אל שער המלך בימים האלה שהוא היה לבוש בשק, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. אומר ספר החינוך, מצווה תף רי שחט, גם לפני שער מלך מלכי המלכים, אתה לא יכול לבוא באבלות, בלבוש שק. ולכן, זה הטעם של המצווה, שאדם עונן, והוא בצער, הוא כביכול לבוש שק, הוא לא יכול לאכול מעשר שני. ולכן כשהאדם בא ומודה שהוא נהג כראוי, והוא אומר לו, אכלתי בעוני ממנו, בעוני זה מלשון בענינות, הוא אומר לו, אכלתי מעשר במצב של אנינות, כשהוא עונן, כשהוא נמצא באותו יום שמתו אחד מהשבעה קרובים שלו. לא אכלתי בעוני ממנו, ולא ביארתי ממנו בטמא, הוא ממשיך ואומר, ולא נתתי ממנו למת. שלוש פעמים כתוב את המילה ממנו. אותו דבר גם בקורבן פסח. אל תאכלו ממנו נע, ולא תותירו ממנו עד בוקר. והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. שלוש פעמים ממנו. גמרא בהמשך הדף דורשת גזרה שווה. כמו שבמעשר שני אסור לעונן לאכול, ושם כתוב ממנו, כך גם בקורבן פסח, אסור לעונן לאכול קורבן פסח על ידי אותה גזרה שווה ממנו ממנו. אדם שהוא עונן לא יכול לאכול קורבן פסח. ישב רב ששת בבית המדרש, ופנו אליו התלמידים ושאלו, אחרי שיש גזרה שווה בין קורבן פסח לבין מעשר שני, אולי נלמד דבר נוסף על ידי אותו גזרה שווה. בקורבן פסח כתוב שהאדם שלא נימול ולא קיים מצוות ברית מילה, הוא ערל, לא יכול לאכול קורבן פסח. כל ערל לא יאכל בו. אולי מאותה גזרה שווה נלמד שגם מעשר שני ערל לא יכול לאכול מעשר שני. או שנאמר, תראה, כשאתה לומד בין מעשר שני לבין קורבן פסח, מי מביניהם חמור יותר? ודאי שקורבן פסח. עצם זה שהוא קורבן הוא יותר חמור ממעשר שני. יש בו המון מצוות מיוחדות של קורבן, אם מדברים פה על כל מיני פסולים מיוחדים של קורבנות. מה זאת, מעשר שני הוא יותר קל? אז ייתכן שאפשר ללמוד שבמעשר שני עונן לא יכול לאכול, כל שכן קורבן פסח עונן לא יכול לאכול, אבל אם בקורבן פסח ערל לא יכול לאכול, זה עדיין לא אומר אולי שגם מעשר שני הוא לא יוכל לאכול, כי מעשר שני זה יותר קל. הגמרא מנסה לענות תשובה על השאלה, האם נלמד מקורבן פסח שערל אסור לו לאכול קורבן פסח, למעשר שני שערל אולי יהיה אסור לו לאכול מעשר שני? תשמע, מדברים כאן על מצוות ברית מילה, שעם ישראל קיבלו אותה בשמחה ועדיין עושים אותה בשמחה, מצוות ברית מילה. הגיע המוהל וחתך את האורלה, ונשתיירו בו באורלה קצת רצועות בשר, ציצין, אבל הרצועות האלה המעכבין את המילה, והוא עדיין ערל. הרי זה אינו אוכל לא בתרומה ולא בקורבן פסח ולא בשאר קודשים, שאר קורבנות, תכף הגמרא תדון למה צריכים לכתוב גם קורבן פסח וגם שאר קורבנות, ולא, שימת לב טוב, ערל לא אוכל במעשר. איזה מעשר? מה אליו? וכי לא מדברים כאן על מעשר דגן? מעשר שני למשל? אומרת הגמרא, לא חייב להיות. ייתכן שמדברים פה על מעשר בהמה, שמכניסים את כל הבהמות שנולדו באותה שנה לדיר, מוציאים אחת אחרי השנייה, והעשירית, מקריבים אותה קורבן מעשר בהמה, ומכיוון שהיא קורבן, קודשים, קודשים לא יכולים לאכול, ערל, ערל לא יכול לאכול קודשים. מנסה הגמרא לדחות, אם זה מעשר בהמה, אז הרי, היינו קודשים, זה הרי קורבנות. וכבר כתוב כאן שערל לא אוכל קודשים. תרץ את הגמרא ולתעמיך, שאם כתוב קודשים, לא ייתכן שמביאים סוג מסוים של קורבן, ולכן לא ייתכן שמעשר, הכוונה מעשר בהמה, מי לא תנן, וכי הברייתא לא אומרת, גם פסח וגם קטן לי קודשים, הרי פסח זה גם כן קודשים. אבל הגמרא דוחה את הקושייה הזאת, כי בשלמה פסח, אפילו שכתוב קורבן פסח, אפילו שכתוב וקודשים, צריכים גם לכתוב קורבן פסח. צריכי, למה? דהי תנה, פסח, אם היה כתוב רק ערל לא אוכל קורבן פסח, ששם כתוב מפורש וכל ערל לא יאכל בו, משום דערלות בפסח כתיבה, אבל קודשים אימה לא, הייתי אומר, איפה כתוב שאסור לערל לאכול קורבן שלמים, או אם הוא כהן לאכול קורבן חטאת, אולי שאר הקודשים מותר לערל לאכול. לכן, הברייתא צריכה לכתוב, ששאר קודשים גם ערל לא אוכל. והיא טען הקודשים. ואם היה כתוב שערל אסור לאכול קודשים, הווה אמינא, הייתי סבור לומר, מהי קודשים? על איזה קודשים הברייתא מדברת? ערל אסור לאכול קודשים. איזה מבין הקודשים כתוב בתורה שערל אסור לאכול? הקודש היחיד זה קורבן פסח. אז אולי הקודשים, הכוונה לקורבן פסח בלבד. לכן היו צריכים לכתוב, לא, גם קורבן פסח וגם שאר קודשים, ערל אסור לו לאכול. אלא, אם מעשר הכוונה מעשר בהמה, למה לי? בשביל מה הברייתא צריכה לכתוב ולפרט אותו משאר הקודשים? הוא הרי כלול בתוך שאר הקודשים. למה שנהיה סבורים שמעשר בהמה שונה משאר הקודשים ולערל יהיה מותר לאכול מבשרו? אלא מזה שהתורה כתבה מעשר, היא בוודאי לא, מזה שהברייתא כותבת מעשר, היא בוודאי לא מתכוונת למעשר בהמה. כנראה שהיא מתכוונת למעשר שני, והיא אומרת שהערל אסור לו לאכול מעשר שני. שואלת הגמרא, מי אמר שמדברים על מעשר שני? זה המעשר היחיד שיש? הרי כשאדם צריך להפריש תרומות ומעשרות, מפריש תרומה גדולה נותן לכהן. לאחר מכן הוא לא מפריש ישר מעשר שני, מפריש מעשר ראשון. וזה הוא נותן ללוי. רק לאחר מכן יש שנים שנותן מעשר שני ויש שנים שנותן מעשר עני. אבל מעשר, מה שהברייתא אומרת שערל אסור לו לאכול, הכוונה אולי למעשר ראשון. למה מעשר ראשון שונה ממעשר שני למשל? למה מעשר ראשון יהיה אסור לערל לאכול ולמעשר שני יהיה מותר לו לאכול? ורבי מאיר הידה אמר שלפי דעתו של רבי מאיר, מעשר ראשון יש בו קדושה והוא אסור לזרים. אז כמו שהוא אסור לזרים, הוא גם יהיה אסור לערל. אבל ייתכן שמעשר שני, שמותר לכל אחד לאכול, יהיה מותר גם לערל. תשמע, אתה שואל האם ערל מותר לו לאכול מעשר שני? מדתני רבי חייא בר רב מדיפתי, הוא שנה ברייתא. ערל אסור בשתי מעשרות. איזה שתי מעשרות? הברייתא לא מפרטת. מהי לאו וכי הברייתא לא מתכוונת אחד מעשר דגן, הכוונה למעשר שני, ואחד מעשר בהמה של קודשים? אומרת הגמרא החנמי, מי אמר שאתה מדבר דווקא על מעשר שני? מדברים כאן על מעשר ראשון. מה שונה במעשר ראשון יותר ממעשר שני? ורבי מאיר שסובר שמעשר ראשון אסור לזרים, אז אסור גם להרל. מביאה הגמרא תשמע הוכחה מברייתא, שהגמרא מנסה להוכיח שהרל אסור במעשר שני. הברייתא מונה כאלה שיש עליהם חומרה אחת, שבדבר אחד הם אסורים, ויש להם שתי קולות, שני דברים שהם מותרים. הראשון עונן. מה החומרה שלו? הוא אסור באכילת מעשר שני. מה שתי הקולות שלו? הוא מותר באכילת תרומה, וב... עבודות של פרה אדומה. המקרה השני, טבול יום. מדברים כאן על אדם שהיה טמא, הגיע יום טהרתו, הוא טבל, את השלב הראשון של הטהרה שלו הוא עבר, אבל הוא ממתין לשלב השני. צריך להמתין שיהיה ערב, ואז הוא יהיה טהור לגמרי. מדברים פה על טבול יום כזה, שכשיגיע ערב הוא יהיה טהור לגמרי. לא טבול יום כזה, שכשיגיע ערב הוא יהיה טהור בשלב השני, אבל הוא יצטרך להמתין למחרת להביא את הקורבנות, שזה נקרא מחוסר כיפורים. הרי יש בין כל התומות שלושה שלבים כדי להיטהר לגמרי. שלב ראשון זה התבילה, שלב שני זה שיהיה לילה, שלב שלישי להביא קורבנות. עכשיו, לא כל התמאים צריכים להביא קורבנות. אלה שצריכים להביא קורבנות, אז גם אחרי שכבר טבלו וכבר נהיה ערב, אז הם נקראים מחוסר כיפורים, זה נקרא, חסר להם קורבנות לחפר, לתאר. צריכים להמתין למחרת להביא קורבנות, ועד אז הם תאורים אמנם יותר, אבל עדיין צריכים להשלים את התארה על ידי הקורבנות שהם יביאו למחרת. לעניין קודשים, לעניין כנס לבית המקדש. כאן אנחנו מדברים על אחד כזה שהיה טמא בטומאה כזאת, כמו טמאי שרץ למשל. צריך לטבול, ואז הוא טבול יום, מה שאנחנו קוראים לו כאן, כשיהיה לילה הוא טהור לגמרי. יכול להיכנס לבית המקדש מצידי. על טבול יום כזה הברייתא מדברת. מה החומרה שלו? הוא אסור בתרומה. צריך להמתין קצת הכוכבים, כדי שהכהנים יהיו מותרים לאכול בתרומתם. מה שתי הקולות? הוא מותר בעבודות של הכנת פרה אדומה, ובאכילת מעשר שני. מחוסר כיפורים, אדם כזה, שטבל, כבר נהיה צאת הכוכבים, ערב שמש. אבל הוא בטומאה כזאת שצריך להביא קורבנות, כמו למשל מצורע. מצורע שהיה מצורע מה שנקרא מוחלט. מצורע ממש, כבר היה בו סימני טומאה, והוא כבר ממש היה מצורע מוחלט. הוא בשביל להיטהר באופן סופי, לא מספיק לו שהוא טבל, לא מספיק לו שיצא את הכוכבים אחר כך, אלא הוא צריך למחרת להביא קורבנות. עד אז, עד שהוא יביא קורבנות, הוא נקרא מחוסר כיפורים. פלא. הוא אסור בעבודות של פרה אדומה, למרות שטבול יום, מי שאפילו רק טבל ועדיין לא היה ערב, כבר מותר בעבודות פרה. למה? כי מדובר פה על טבול יום כזה שלא היה צריך להביא קורבנות למחרת. אבל הוא, שהוא צריך להביא קורבנות למחרת, בטח כשהוא טבול יום הוא אסור בעבודות פרה, אבל אפילו כשהוא רק מחוסר כיפורים, דיינו שהוא כבר נהיה לילה, והוא רק מחכה להביא את הקורבנות למחרת, מכיוון שהוא מחוסר מעשה, הוא אסור בעבודות של הכנת פרה אדומה. אז זה החומרה שלו. ומה שתי הקולות? מותר באכילת תרומה, וכל שכן שהוא מותר באכילת מעשר שני. מה עם ערל? אין אצלו חומרה אחת ושתי קולות? ואם איתה, אם ערל מותר במעשר שני, ניתני, אפשר להוסיף לרשימה גם ערל, שיש לו חומרה אחת שהוא אסור בתרומה, ושתי קולות הוא מותר בפרה ובמעשר שני. למה לא כתוב כאן שהוא מותר בפרה ובמעשר שני? כנראה שמעשר שני הוא אסור. אז אם כן, אין לו שתי קולות, לכן לא הביאו אותו כאן לרשימה. נוחה הגמרא זה לא ראיה, כי התנה הזה של הברייתא, היי, תנה דבי רבי עקיבא היא. התנה של בית מדרשו של רבי עקיבא, דמרבה לי לערל כתמה, שאפשר ללמוד בדעתו שערל דינו כמו תמה. מה הסיבה? כי הרי יש הלכה שאדם שהוא ערל, שהוא לא נימול, אסור לו לאכול תרומה, שזה בעצם על שם ההלכה הזאת קרוי הפרק שלנו, פרק הערל, שהוא אסור בתרומה. ויש שתי דעות מניין לומדים את זה. דעתו של רבי עקיבא, שלומדים את זה מהפסוק בפרשת אמור שמזהיר את הכהנים שהם בתומעתם לא להתעסק עם קודשים. לא לאכול קודשים. והתורה כותבת איש איש, כתוב פעמיים איש, מזרע אהרון והוא צרוע או זב, בקודשים לא יאכל. עד אשר יטהר. והנוגע בכל תמי נפש וכו'. בקיצור מדברים פה על כל מיני תמיים. ודווקא שם התורה כותבת פעמיים איש, אומר רבי עקיבא שפעם שנייה, פעם נוספת בא לרבות את הערל, שגם הוא אסור באותם קודשים שהפסוק כאן מדבר, שזה הכוונה לתרומה, וכמו שרשי מוכיח, כן, בתחילת הפרק, לא נחזור על זה, לא ניכנס לזה, אבל בכל אופן מדברים פה על תרומה, וכתוב כאן שהערל מרבים אותו בפסוק שמדבר על תמיים. זאת אומרת, הגמרא מבינה שאותו תנה לומד שהערל דינו כמו תמה, ואם הוא כמו תמה, אז הוא אסור בעבודות פרה אדומה. אז אם כן, אתה לא יכול לומר, ערל, גם אם הוא אסור בתרומה ומותר במעשר שני, אבל הוא לא מותר בפרה. אז אם כן, הוא בכל מקרה, אין לו שתי קולות. כי הוא אסור בתרומה בטוח, והוא אסור גם בפרה, אז גם אם הוא מותר במעשר שני, אתה לא יכול לשבץ אותו ברשימה של אלה שיש להם חומרה אחת ושתי קולות, כי הוא בכל מקרה שתי חומרות לפחות יש לו בטוח. לפי הטענה הזה. באמת מעניין. ומן טענה של הברייתא דפליגה לידי רבי עקיבא, מי התנא שחולק על רבי עקיבא וסובר שהערל הוא לא כמו תמה? אומרת הגמרא, זה התנא קמא של הברייתא שחולק על דרבי יוסף הבבלי היא דתניא. הברייתא הזאת זה הברייתא של רבי יוסף הבבלי, וקודם כל מביאים את התנא קמא שלו. והוא אומר כך, שריפת פרה אדומה אם היא נעשית על ידי אונן, כשרה. ואם היא נעשית על ידי מחוסר כיפורים, גם כן כשרה. רבי יוסף הבבלי אומר, אמנם שריפת פרה שנעשית על ידי אונן כשרה, אבל אם נעשית על ידי מחוסר כיפורים, פסולה. התנא הראשון סובר שמחוסר כיפורים יכול לשרוף את הפרה האדומה. והוא חולק על הברייתא שהבאנו קודם, שאמרה, מחוסר כיפורים אסור בפרה אדומה. אז אם הוא חולק על זה, כנראה הוא גם חולק על ערל, והוא יסבור שערל מותר בפרה, ויכול להיות שהוא גם מתיר במעשר, והוא רק אוסר בתרומה. ולפי הטענה הזה אפשר באמת לומר, שערל מותר במעשר שני. אומרת הגמרא, ואף רבי יצחק סבר, הוא סובר כדבר מוחלט. היה לנו ספק של רב ששת, שהסתפקו האם ערל מותר במעשר שני או אסור במעשר שני. ערוך לנר סובר של רבי עקיבא סובר, שערל אסור במעשר שני. ועל זה אומרת הגמרא, ואף רבי יצחק סבר ערל אסור במעשר שני. זאת אומרת, אם הייתה לנו שאלה שבה פתחנו את השיעור היום, וגם את השיעור של אתמול, אגב, את השיעור הקודם, דהיינו, על דף ע' ג', האם ערל מותר לו לאכול מעשר שני או לא, אז הנה, קודם כל, לפי הערוך לנר, רבי עקיבא סובר, ערל אסור במעשר שני. ומפורש כאן בגמרא, ואף רבי יצחק סבר, ערל אסור במעשר שני. איפה מוצאים שלפי דעתו של רבי יצחק, ערל אסור לו לאכול מעשר שני? דאמר רבי יצחק, מניין לערל שאסור במעשר שני, הוא לומד את זה בגזרה שווה בין מעשר שני לקורבן פסח. כמו שכבר אמרנו, התורה כותבת שלוש פעמים ממנו, גם בקורבן פסח וגם במעשר שני. נתחיל עם מעשר שני, כמו שרבי יצחק מתחיל. התורה כותבת, כשאדם בא ומבאר את כל המעשרות, שזה יוצא כל ארבע שנים בפסח, הוא אומר וידוי מעשרות, שמפורט בספר דברים, פרשת כי תבוא. וכך הוא אומר, לא אכלתי בעוני ממנו, ולא ביארתי ממנו בטמא, ולא נתתי ממנו למת. אז הוא אומר, שמעתי בקול השם אלוקיי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. כתוב שלוש פעמים ממנו. הגמרא תגיד במסקנה שהממנו המיותר שממנו לומדים את הגזרה שווה כאן, זה מה שכתוב, ולא ביארתי ממנו בטמא. הפעם השנייה, הממנו השני. נאמר ממנו במעשר שני. ונאמר ממנו מיותר, כמו שהגמרא תעמיד בסוף, בקורבן פסח. בקורבן פסח גם כתוב שלוש פעמים ממנו. אל תאכלו ממנו, נא. שהוא לא לגמרי מבושל. ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש, ראשו על קרעיו ועל קרבו, ואז פסוק הבא. ולא תותירו ממנו עד בוקר. והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. גם כאן כתוב שלוש פעמים ממנו, והגמרא תעמיד שהפעם השנייה ממנו מיותרת, מה שכתוב ולא תותירו ממנו עד בוקר. אז מכיוון שכתוב ממנו במעשר שני, וכתוב ממנו בפסח, לומדים גזירה שווה. מה ממנו האמור בפסח, ערל אסור בו, כתוב מפורש וכל ערל לא יאכל בו. אף ממנו האמור במעשר שני, ערל אסור בו. אומרת הגמרא, הדרשה הזאת חייבת להיות מופנה. חייב להיות שממנו המילה מיותרת כדי ללמוד גזירה שווה. אפילו שאפשר ללמוד גזירה שווה גם אם המילה לא מיותרת, אבל אם אתה לומד גזירה שווה כשהמילה לא מיותרת, אז זה חייב להיות שהשתי הפרשיות דומות. אבל אם יש אחד מהם שהוא שונה, אתה לא יכול ללמוד גזירה שווה. אבל כשהמילה מיותרת, ומהמילה המיותרת אתה לומד גזירה שווה, זה כאילו התורה כותבת את הדרשה שאתה דורש מהגזירה שווה במפורש, אז גם אם זה לא דומה, ככה התורה קבעה, אז אי אפשר לדחות. אז כאן אומרת הגמרא שבאמת זה מופנה, כי אם זה לא היה מופנה, אם המילים לא היו מיותרות ממנו, אי כלה מפרח, היינו יכולים לפרוח. כמו שהיה ספק שהתלמידים שאלו את רב ששת, אולי אי אפשר ללמוד גזירה שווה, מעשר שני מקורבן פסח, כי הוא הרבה יותר חמור. מה לפסח שכן חייבין עליו משום פיגול? אם בשעת הקרבת הקורבן, באחד מהעבודות המעכבות, שזה או שחיטה, או קבלת אדם, או הולכתו למזבח, או זריקתו על גבי המזבח של אדם, חישבו שהעבודה הזאת נעשית על מנת שהקורבן יאכל אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילתו, הקורבן הזה הופך להיות פיגול. וכן, דבר נוסף שיש בקורבן פסח שאין במעשר שני, נותר, יש זמן שהתורה הקציבה לאכילת קורבן פסח, ואם נותר, נאסר. וכן תמה, כמו דיני קודשים. לכן הרי לאסור, מה שאין כן מעשר שני. אז אם כן, מעשר שני קל יותר מקורבן פסח, ובשביל מול גזירה שווה מביניהם, צריך שהמילים שמהם לומדים את הגזירה שווה יהיו מיותרות. אומרת הגמרא, לאי, נכון, אפנוי מופנה, באמת המילה מיותרת, ותכף הגמרא תגיד ששתי הפעמים, גם בפסח וגם במעשר שני, הממנו מיותר. מהי מופנה? איזה מילה מיותרת? אמר רבה, אמר בשם רבי יצחק, כמו שכבר אמרנו קודם, תלתה ממנו כתיבי בפסח. בקורבן פסח כתוב שלוש פעמים את המילה ממנו. אחד, הפעם הראשונה, אל תאכלו ממנו נע, דורשים מזה לגופי הלכה לעניין קורבן פסח. המערם מבאר את דברי תוספות, שהכוונה היא, כתוב שאת קורבן פסח על מצות ומרורים יאכלו, שאוכלים איתו ביחד מצות ומרורים. אומרת התורה, אל תאכלו ממנו נע. מהקורבן פסח אסור לאכול כשהוא במצב של נע, שהוא לא לגמרי אפוי, שלא לגמרי צלוי. אבל מצה ומרור זה לא מעכב. פעם שנייה, וחד, מה שכתוב לא תותירו ממנו עד בוקר. הרי המילה ממנו מיותרת, ברור שמדברים פה ממנו מקורבן פסח. לומדים מזה לגזירה שווה, וחד, מה שכתוב הפעם השלישית, והנותר ממנו עד בוקר, באש תשרופו, אז תלוי. למען דאמר, שבזה, שהתורה מצווה מצוות עשה, באש תשרופו, בא כתוב ליתן לך את המצוות עשה הזאת, אחר המצוות לא תעשה, שהיא אמרה, אל תותירו ממנו עד בוקר. ולא תותירו ממנו עד בוקר, שמצוות לא תעשה. ואם אדם כן מותיר, אדם שעובר על מצוות לא תעשה בדרך כלל חייב מלכות, אלא אם כן, התורה אמרה לאחר מכן מצוות עשה על אותו לא תעשה, כמו במקרה שלנו. לומר שלא מקבלים מלכות מי שעובר על המצוות לא תעשה הזו. אז איידי דכתיב נותר, כיוון שהיו צריכים לכתוב שצריך לשרוף את הנותר, כבר כתוב עוד פעם, כתיב נמי ממנו. ולמנדה אמר שהפסוק הזה, כתבו אותו כדי לומר פעם נוספת בוקר, פעם ראשונה ולא תותירו ממנו עד בוקר, ופעם שנייה ונותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. למה כתוב פעם שנייה עד בוקר? כדי ללמד אותנו שלא שורפים את הנותר בבוקר הראשון, יש ליל הסדר? למחרת בבוקר זה יום טוב של פסח, אל תשרוף את הנותר ביום טוב של פסח, אלא למחרת ביום ראשון של חול המועד פסח, ניתן לו בוקר שני לשרפתו. אז איידי דכתיב עד בוקר, מכיוון שכבר רצו לכתוב פעם נוספת עד בוקר, כתיב נמי ממנו, לכן כתוב פעם נוספת את המילה ממנו. זה הממנו המיותר שכתוב לעניין קורבן פסח, ללמד ממנו גזירה שווה למעשר שני. וכן, יש ממנו מיותר גם במעשר שני. תלתה ממנו כתיב ובמעשר שני, כמו שאמרנו קודם, שלוש פעמים כתוב ממנו במצוות מעשר שני. הפעם הראשונה, חד, מה שכתוב לא אכלתי בעוני ממנו, זה לגופי. שמצוות מעשר שני, אכילת מעשר שני לא נאכלת בענינות. וחד, הפעם השנייה מה שכתוב, ולא ביארתי ממנו בתמה. אז כרגע הגמרא באה לומר שזה בא לדרשתו של דרבי אבאו שאמר בשם רבי יוחנן. בהמשך הגמרא תגיד שלא צריך להגיע לממנו הזה בשביל ללמוד את הדרשה הזאת. ולכן המילה ממנו הזאת מיותרת באמת לגזרה שווה. אבל כעת הגמרא אומרת שלומדים מזה דרשתו של רבי אבאו שאמר בשם רבי יוחנן שמעשר שני שנטמע, מה יש לך לעשות איתו? אתה לא יכול לאכול אותו. צריך לשרוף. זאת אומרת, אתה שורף את זה? זה שמן. אתה יודע מה? בוא נדליק מזה נר ונהנה תוך כדי שזה נשרף. בסדר, אני אשרוף את זה. אני אשים את זה בתוך כוסית, ישים פתילה, ידליק נר, והנר תשרוף את המעשר שני שנטמע, ואני תוך כדי יהיה לי אור, אולי נעשה את זה אפילו לעילוי נשמת איזה סידנה, איזה צדיק. לא, במעשר שני זה אסור. לא ביארתי ממנו בטמא, לא נהניתי ממנו תוך כדי שביארתי אותו כשהוא נטמע. למה כתוב ממנו? כרגע הגמרא דורשת דווקא ממנו, ממעשר שני אסור לי ליהנות שאני שורף אותו כשהוא נטמע, אבל מתרומה שנטמאת אני יכול ליהנות תוך כדי שהוא נשרף. ואחד, הפעם השלישית שכתוב, ולא נתתי ממנו למת, נדרש לדרשתו של ריש לקיש, דאמר ריש לקיש אמר בשם רבי סמיה, מיני למעשר שני שנטמע, שמותר לסוחו ולמרוח אותו על הגוף, שנאמר, ולא ביארתי ממנו בטמא, לא נהניתי ממעשר שני שנטמע, ולא נתתי ממנו למת, וממעשר שני שנטמע שכתוב שלא ביארתי ממנו בטמא, לא נתתי ממנו למת. משמע מזה דווקא למת ודלא נתתי ממנו, ממעשר שני שנטמע. הלחי, בשימוש כזה, דומיה דמת, שמת אפשר להשתמש עם המעשר שני בשימוש כזה, אז לחי כן נתתי ממנו בטמא. ואיזהו דבר, איזה סוג שימוש אפשר להשתמש עם המעשר שני גם לחי וגם למת, ששווה בחיים ובמתים שהתורה אומרת, לא ביארתי ממנו בטמא ולא נתתי ממנו למת. סוג שימוש מסוים שאפשר להשתמש בו לצורך מת. אבל באותו סוג שימוש לחי כן מותר להשתמש. ואומר, זו שיחה על הגוף, שלסוך מת במעשר שני שנטמע אסור, לסוך חי במעשר שני שנטמע מותר. מתקיף למרזוטרה על הדיוק האחרון ואימה, אולי הפסוק מדבר על שימוש אחר למת. לקח לו ארון ותכריכים. מעשר שני שנטמע, אתה רוצה לפדות אותו על כסף, מהכסף הזה לקנות בגד, אז אם זה למת אסור, אבל לחי מותר, זה גם סוג של שימוש ששווה לחי ולמת. ואולי נאמר ששיחה על הגוף יהיה אסור לסוך, שמן של מעשר שני שנטמע, אפילו על חי. אמר רב הונה ברי דרב יהושע, ממנו, משמע שאתה לא משתמש עם, מה ש, עם הדבר שקנית בכסף, שפדית בו את המעשר שני, אלא מגופו של המעשר שני עצמו. אז בגד, אתה צריך בשביל, בשביל שיהיה לך בגד ממעשר שני, אתה צריך קודם כל לפדות את המעשר שני על כסף, עם הכסף לקנות בגד. אז לא, אתה לא נהנה ממנו. איזה הנאה אתה נהנה מהמעשר שני בעצמו, שזה שווה לחי ושנבדל לחיים טובים וארוכים, מת. שיחה שאתה סך את בשרו בשמן. ועל זה אומרת התורה, לא נתתי ממנו למת כשהוא נטמע, אבל את אותו שימוש של שיחה שאפשר לסוך מת, כן סך הוא בו חי. מותר לסוך בו חי גם בשמן שנטמע של מעשר שני. רבה שהיא אמר, פסוק אומר, לא נתתי ממנו למת, דומיה דלא אכלתי בעוני ממנו, שכתוב בתחילת הפסוק. מה להלן, כשאתה אוכל מעשר שני, מגופו אתה אוכל. אף כאן, כשאתה נהנה, לא נתת למת, אבל לחי דומיה דמת כן, דובר שאתה נהנה מגופו, דהיינו שיחה. זאת אומרת, זה לימוד נוסף, מניין יודעים שמדברים פה על הנאה של לסוך בשמן טמא של מעשר שני, שמותר לסוך חי. אומרת הגמרא, אבל והקטי, איך שכעת אמרנו, את השלוש פעמים שכתוב ממנו במעשר שני, שבכל אחד מהם יש דרשה, ואף אחד מהם לא מיותר לגזרה שווה, אז אמנם מה שכתוב ממנו בקורבן פסח, פעם אחת הוא מיותר לגזרה שווה. אבל הוא מופנה רק מצד אחד, הוא רק מצד פסח. אני חלמנדה אמר שסובר שכשיש מופנה בגזרה שווה אפילו רק בצד אחד כבר למדים, וגם אם זה לא דומה אין משיבים, אז מובן. אלא למנדה אמר שאם זה לא מופנה משני הצדדים, אז למדים ומשיבים כשיש פרחה, מה יקל למאמר? כאן בוודאי שיש פרחה, כי הרי קורבן פסח הרבה יותר חמור ממעשר שני, אז ייתכן שבעוד שאת קורבן פסח אנחנו לא מתירים לעונן, אבל אולי מעשר שני כן. אומרת הגמרא, גם במעשר שני, הממנו השני מיותר, כמו שאמרנו. כי אך, הדרשה דרבי אבאו, בשם רבי יוחנן, שהוא מתיר, שהוא אומר ככה, ממנו לא ביארתי ממנו בטמא, ממעשר שהוא נטמא אפילו תוך כדי שאני מבאר אותו, לא נהניתי להדליק ממנו למשל נר, דווקא ממנו ולא מתרומה שנטמאת, שתרומה טמאה, אם יש לך שמן של תרומה טמאה, אתה יכול להבעיר ממנה אש, או להדליק ממנה נר, וליהנות מהנר תוך כדי שהוא מתבאר, לא דורשים את זה ממנו, אלא מדרב נחמן, שאמר בשם רבי אבהו נפקא. אמר רב נחמן, אמר בשם רבא בר אבוה, מה דכתיב? אומר הקדוש ברוך הוא, ואני הנה נתתי לך את משמרת שתשמור על תרומותיי. שתי תרומות, הכתוב מדבר, אחת תרומה טהורה, שהכהן אוכל ושותה ממנה, ואחת תרומה טמאה, שהולכת לשריפה. אומר, נתתי לך, מה יש לי לעשות עם זה? אמר רחמנא לך, שלך תהה להעסקת החטב שלך ולהדליק מן הנר. אז אם כן, הממנו שכתוב, לא ביארתי ממנו בטמא, המילה ממנו מיותרת לגזרה שווה בין מעשר שני לבין קורבן פסח, שאונן אסור במעשר שני לפי דעתו של רבי יצחק. למדנו במשנה תחילת הפרק, הפרק מתחיל, ההרל וכל הטמאים לא יאכלו בתרומה. אז עד עכשיו דיברנו על ההרל שהוא לא אוכל בתרומה. כעת הגמרא הולכת לבאר את החלק הבא, וכל הטמאים וכולי לא יאכלו בתרומה. מנין מילי, מנין למדים, שטמא אסור לאכול תרומה. אמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל אמר קרא, איש איש מזרע אהרון, כל זרעו של אהרון. והוא טמא, למשל שהוא צרוע, עוזב וגומר, כל מיני טמאים. עליו אומרת התורה שהוא לא יכול לאכול בתרומה. למה לא כתוב? איש איש מהכהנים בני אהרון, דווקא בנים, לא בנות למשל. למה כתוב זרע אהרון, שזה כולל את כל זרע אהרון? איזהו דבר ששווה בזרעו, בכל זרעו של אהרון, אחד אנשים ואחד נשים, ואומר זאת תרומה. ועל זה התורה מזהירה, על תרומה, שטמאים לא יאכלו. שואלת הגמרא ואימה, אולי הפסוק מדבר בחזה ושוק, שזה מקורבן שלמים נותנים לכהנים. והתורה אומרת, אתה ובניך ובנותיך, שזה נחל גם לכהנות, לא רק לכהנים. ואולי נאמר שדווקא קודשים, חזה ושוק של שלמים יעשו לטמאים. אבל תרומה תהיה מותרת לטמאים. עונה הגמרא, לא יכול להיות שמדברים פה על חזה ושוק. כי לא כל הכהנים מותר להם לאכול חזה ושוק, כי הרי אינה בחוזרת. בת כהן שהתחתנה עם ישראל, כל זמן שהיא נשואה לו, כל זמן שמקודשת אליו, לא יכולה לאכול בתרומה. בטח שלא, בקודשים, בחזה ושוק. אם הוא נפטר, שהוא גירש אותה, אם יש לה ילדים ממנו, אז היא עדיין לא יכולה לאכול בתרומה וקודשים, בגלל שיש לה בנים מישראל. אבל אם אין לה שום צאצאים ממנו, חוזרת לבית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל, היא יכולה לחזור לאכול בתרומה. היא לא יכולה לחזור ולאכול חזה ושוק. אז אם כן היא כהנת ולא יכולה לאכול חזה ושוק, אז זה לא שווה בכל זרעו של אהרון. שואלת הגמרא, אם אתה כבר מדבר על מקרים כאלה, תרומה נמי, אז אם ככה גם תרומה לא שווה בכל זרעו של אהרון. אינה בחללה. זו שנבעלה לפסולה, שהתחללה מן הכהונה, עונה הגמרא, חללה, כשהתחללה מקדושתה, לאו זרעו דאהרון היא. היא כבר לא נחשבת מזרעו של אהרון. אבל בזרעו של אהרון, כל אחד יכול לאכול בתרומה, אבל כל זמן שהוא טהור. בכל אופן, הפסוק הזה מדבר בוודאי על כהנים, על אכילת תרומה, שאסור להם לאכול תרומה כשהם לא טהורים. עד מתי? עד אשר יטהר. מה זה עד אשר יטהר? אומרת הגמרא כאן, דבר שמדברים עליו בכל הש"ס, אבל כאן המקור שלו. מה שאנחנו יודעים, בשנה הראשונה, בש"ס, שכהנים אוכלים בתרומתם אם הם נטמאו רק בצאת הכוכבים. ואנחנו בעצם לומדים כאן על שלושה זמנים שונים לשלבי הטהרה. אדם שהיה תמת, טבל, זה השלב הראשון, נהיה לילה, זה השלב השני. אם יש צורך להביא קורבן, אז כשהוא מביא את הקורבן, זה השלב השלישי. וכל זמן שהוא לא טבל, הוא אסור אפילו במעשר שני. ועד שנהיה לילה, הוא אסור בתרומה. ועד שמביא קורבנות של טהרה, הוא אסור בקודשים ובלי כנס לבית המקדש. מניין למדים את השלושה שלבים האלה? זה הגמרא שלפנינו. אנחנו יודעים שתרומה אסור לאכול אדם שהיה תמה וטבל עד שנהיה לילה. מי אמר שעד שנהיה לילה? וממי דהי אשר יתאר, עד אשר יתאר, עד איקה ערב שמש, עד שנהיה לילה, צאת הכוכבים. אימה, אולי נאמר שזה עד יותר מאוחר, עד מי תהי כפרה, עד שהביא את הקורבנות מחר? הגמרא לא סלקא דעתך, לא ייתכן. דתנא דבי רבי ישמעאל. על הפסוק הזה, איש איש מזרע אהרון וצרוע עוזב. יש צרוע שכשהוא נטהר, הוא צריך גם לטבול וגם להמתין לצאת הכוכבים וגם להביא קורבנות למחרת, וזה צרוע מוחלט נקרא, שהיו בו סימני טומאה. אבל יש אדם צרוע מצורע שמספיק לו שני שלבים. הוא טבל, נהיה לילה, הוא נטהר לגמרי, לא צריך להביא למחרת קורבנות. זה צרוע מוסגר. היה לו אמנם נגע צרת, אבל לא היה לו סימני טומאה. וכן בזב, אותו דבר. יש זב שצריך גם לטבול, גם שיהיה לילה וגם שיביא קורבנות. זה זב, זיווה גדולה, שהוא ראה, אם זה זכר, שלוש פעמים זיווה. אבל יש זב שמספיק שהוא טבל ונהיה לילה, הוא נהיה טהור לגמרי. זה אם הוא ראה פעם אחת או פעמיים זיווה. המצורע והזב שמדברים כאן בפסוק, שכתוב כאן, עד אשר יתאר, מדובר בזב בעל שתי ראיות, שורה רק שתי פעמים, ובמצורע מוסגר, שלא היו בו סימני טומאה. בהלה הכתוב מדבר, שהם בשביל להתאר מספיק להם לטבול ושייצא את הכוכבים לאחר מכן. מניין אנחנו למדים שמדברים בכזה מצורע ובכזה זב? כי כתוב בהמשך, והנוגע בכל תמי נפש, דום יד את תמי נפש, אדם שנטמא ממת. מה תמי נפש? כשהוא נטהר הוא לא צריך להביא קורבנות טהרה. דלאו בר כפרה בקורבן הוא. הני, גם המצורע והזב, נמי דלאו ני כפרה בקורבן נין. מדברים פה שהם צריכים להתאר, מספיק להם טבילה ושיהיה לילה, שיצא את הכוכבים. אז מה שכתוב כאן, עד אשר יטהר, הכוונה עד שיהיה לילה. עד צאת הכוכבים אחרי התפילה. שואלת הגמרא, ואימא, אולי נאמר שמספיק שיגיע צאת הכוכבים אחרי שהוא טבל, כדי שאוכל לאכול בתרומה, אנא מילי בכאלה טמאים דלאו בר כפרה. באמת בזב בעל שתי ראיות, מצורע מוסגר, וטמאים כאלה, כמו טמאי מת, שהם לא זקוקים לקורבן. לכן, ברגע שהיה צאת הכוכבים, תאכלו תרומה בתיאבון, מה שנקרא. אבל טומאה כזאת, כמו למשל מצורע שכן היו בו סימני טומאה והוא הוחלט לטומאה, יצא מחוץ למחנה וכולי וכולי, או זב בעל שלוש ראיות ועוד דבר כפרה, הוא זקוק לקורבנות כדי להשלים את הטהרה שלו. אולי נאמר שכדי לאכול תרומה הוא צריך להמתין עד דמייטי כפרה, עד שהביא קורבנות. אבל אנחנו יודעים שזה לא כך, אלא לעניין תרומה מספיק צאת הכוכבים. ותו, יותר מזה, בוא נפתח כבר את כל הנושא. כמו שאמרנו, זה המקור לכל העניין הזה של השלושה שלבים, שבכל שלב מה מותר. הדתנן, משנה. כשאדם תמה, והוא רוצה להתאר, יש שלושה שלבים. ברגע שהוא טבל ועלה מהמים, מאז הוא כבר אוכל במעשר שני, אבל תרומה הוא עדיין לא אוכל. העריב שימשו, צאת הכוכבים, אוכל בתרומה, קורבנות עדיין לא. אם הוא כמובן צריך להביא קורבנות למחרת. הביא כפרה, קורבנות של טהרה, מאז הוא אוכל בקודשים. מנה לנה שלושה חילוקים האלה. אמר רבה, אמר בשם רב חיסדה. שלושה פסוקים. קלטה קראי כתיבי. כל אחד מדבר על דרך אחרת של טהרה. כתיב, ולא יאכל מן הקודשים. או פתאום הוא טמא. אז איך הוא יהיה טהור? איך הוא יהיה טהור? פשוט. כי אם רחץ בשרו במים, שילך לטבול. רגע, כשהוא טובל הוא כבר טהור? לעניין אחד, כן. הרחץ, טהור. זה פסוק אחד. מספיק טבילה. פסוק שני, פסוק הבא. הוא כתיב, אתה יודע מתי הוא יהיה טהור? אני אגיד לך. הוא בא השמש, צאת הכוכבים, שמש שוקעת, וטהר. ורק אחר יאכל מן הקודשים. זאת אומרת, הוא טבל, הוא עדיין לא היה טהור, רק שנהיה צאת הכוכבים? כן, יש מקרה שצריך להמתין לצאת הכוכבים בשביל תרומה. וכתיב פרשת תזריע, הספר ויקרא, על יולדת, אתה יודע מתי היא טהורה? אני אגיד לך, לא כשהיא טבלה, גם לא כשהיא יצאת הכוכבים. וכיפר עליה הכהן, שהוא הביא את הקורבנות כפרה שלה, רק אז וטהרה. אז יש פה פסוק שלישי כבר, צריך קורבנות טהרה כדי להיטהר. הכיצד? כל פסוק מדבר על אפשרות אחרת של טהרה. תלוי למה אתה רוצה להיטהר. כאן שהטבילה מספיקה, לאכילת מעשר שני. כאן שצאת הכוכבים מספיק, זה לאכילת תרומה. וכאן שצריך קורבנות, זה לאכילת קורבנות לקודשים. זה המקור לשלושה שלבים. אבל שואלת הגמרא, והיפוך ענה, אולי נאמר שתרומה מספיק לטבול, ואז אי אפשר כבר לאכול תרומה, ומעשה השני צריך להמתין לצאת הכוכבים. אומרת הגמרא, מסתברא שתרומה יותר חמורה, עדיפה, שכן בארבעה דברים היא חמורה יותר ממעשר שני, שסימנם מחפז, מם, מיטה בידי שמיים. אדם טמא שאוכל תרומה, חייב מיטה בידי שמיים. אדם שהוא לא כהן, אם הוא אוכל תרומה, צריך לשלם ולהוסיף עוד חומש. זה חטא, חומש. פי, אי אפשר לפדות תרומה. אי אפשר לקחת כסף ולהעביר את הקדושה של התרומה על הכסף. זין, שאדם שהוא לא כהן, אסור לו לאכול תרומה, זה אסור לזרים, זין זה זרים. כל הדברים האלה לא שייכים במעשר. שואלת הגמרא, בסדר, אבל יש חמישה דברים שיש במעשר שני, שאין אותם בתרומה. אדרבה, מעשר שני עדיפה, שכן החמישה דברים שהם חמורים בתרומה מרומזים במילים עדס תו. היי, זה מרמז על הוואה, הוואת מקום. אתה לא יכול לאכול מעשר שני בכל מקום בארץ, רק בירושלים. אתה צריך להביא את זה לירושלים. הדלת, וידוי, ביארתי הקודש מן הבית, צריך להתוודות כשמביאים את המעשר שני. הסמך, אסור לעונן, לא אכלתי בעוני ממנו. תת, גם כשזה נטמע ואתה שורף אותו, אתה לא יכול לענות ממנו תוך כדי שהוא נשרף. זה תומה. וכן תת, אם המעשר שני תמה, ואדם אוכל ממנו, לוקה. והבית זה ביאור. כשמגיע פסח, כל ארבע שנים צריך לבאר מהעולם את המעשר שני. יש הרי שנת שמיטה, זה השנה השביעית, אז השנה הראשונה, השנייה, שלישית ורביעית. בשנה הרביעית בפסח צריך לבאר את המעשר שני, ואחר כך יש שנה חמישית, שישית, שנת שביעית, גם כן בפסח צריך לבאר מן העולם את המעשר שני. אפילו אחי, אומרת הגמרא, למרות שיש חמישה דברים שמעשר שני יש אותם ואין אותם בתרומה, עדיין תרומה יותר חמורה. למה? כי חיוב מיטה שיש באדם טמא שאוכל תרומה, ואין את זה במעשר שני, שהוא לא יחייב איתה בידי שמיים אם הוא אוכל את זה בתרומה, עדיפה, זה חומר הרבה יותר מהחומרות שיש במעשר. לכן, תרומה חמורה יותר ממעשר, ולכן כבר כשאדם טבל הוא נטהר למעשר, אבל עדיין צריך להמתין לצאת הכוכבים כדי לתאר לאכילת תרומה. רבא אמר, גם בלא החומרה שמיטה עדיפה, נמי לא מצית אמרת, גם לא היית יכול לומר שמעשר שני נחמיר בו, שכדי לאכול הוא יצטרך להמתין לצאת הכוכבים. אמר קרא, הפסוק שאומר שבעצם התבילה כבר האדם נטהר, כתוב נפש אשר תיגע בו. שזה נוהג בכל נפש. איזה הוא דבר ששווה בכל נפש שגם ישראלים יכולים לאכול? הווה אומר זה מעשר שני. כי תרומה זה לא נאכל לכל נפש, אלא רק לכהנים. וכשהתורה אומרת על אותו נפש, מדברת על תבילה, שתבילה כבר מתארת לעניין אכילה של אותו מעשר שני. על תרומה לא שייכת בכל נפש, נוהגת רק בכהנים, אז לכן על תרומה הפסוק הזה לא מדבר, אלא הפסוק שאומר שצריך להמתין לצאת הכוכבים. שואלת הגמרא והקטי, עדיין אפשר להקשות את הקושיה ששאלנו קודם. אולי הפסוק שאומר שברגע שיצאת הכוכבים כבר אפשר לאכול תרומה, הנמילי, זה מדבר דווקא היכה, שהוא נטמע בתרומה כזאת דלאו בר כפרה, שהוא לא חייב להביא קורבן לטהרתו. אבל היכה דבר כפרה, אדם שנטמע בתומעה שלא מספיק לו לטבול וצאת הכוכבים, אלא הוא צריך להביא גם קורבן למחרת, אז אולי נאמר שהוא לא יוכל לאכול בתרומה, דמייטי כפרה, עד שהוא הביא את הקורבנות למחרת. אמר רבי, תרי קראי כתיבי ביולדת. שני פסוקים מדברים על יולדת כדי שתוכל להתאר. פסוק אחד כתיב, בכל קודש לא תיגע. ולמקדש לא תבוא. עד מתי? עד מלות, עד שהיא משלימה את ימי תאורה. כמה זמן היא צריכה כדי להשלים את תארתה לעניין קודשים? יולדת זכר, 40 יום. יולדת נקבה, 80 יום, כמו שמובע תחילת פרשת הזריע. ומשמע מפה, כיוון שמלאו ימיה, הסתיימו 40 יום לזכר או 80 יום לנקבה, ברגע שהגיע הערב, תארה. זה פסוק אחד. וכתיב לאחר מכן, שזה לא מספיק שהשלימה את ימי תארתה והגיע הערב, אלא רק מתי שמכיפר עליה הכהן, רק אז ותארה, רק כשמביאה את קורבנות תארתה למחרת. הכיצד? איך אתה מעמיד את שני הפסוקים? כאן מה שמספיק שיהיה ערב לאכילת תרומה, כאן שצריך להביא קורבנות טהרה זה לאכילת קודשים. וגם כזה, גם כזו ליתר דיוק, יולדת, שלטהרתה היא צריכה להביא קורבנות, כמו שהפסוק אותה מפורש שם באותה פרשה, פרשת הזריע. אבל ברגע שהיה ערב שמש, שהיא מלות ימי טהרה, כבר יכולה לאכול בתרומה. שואלת הגמרא, והיפוך ענה, אולי נאמר הפוך, אולי קודשים היא יכולה לאכול במלות ימי טהרה ותרומה היא צריכה להמתין להבאת הקורבנות. אומרת הגמרא, מסתפרה שקורבנות הרבה יותר חמור מתרומה. קודש חמור שכן יש בשישה דברים שהוא יותר מתרומה. שהרמז שלהם זה במילה פן כאחס. הפי זה כמובן פיגול שנוהג רק בקודשים כמו שביארנו קודם. השני זה נותר. גם כן, נשאר אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילתו, הוא נאסר. הדבר השלישי, קוף שיש לו שם קורבן, שאפשר להקריב אותו בתוך בית מקדש. עין, זה מרמז על מעילה. מי שנהנה מהקודשים, חייב משום מעילה. למשל, אם זה היה בשוגג, הוא מביא את משלם ומוסיף חומש, ומביא קורבן השם מעילות. זה העין. אחרי זה יש לנו את הדבר הנוסף של חף. מי שתמה ואוכל קודשים חייב קרת. אחרי זה הסמך אסור באכילה לאדם שהוא רונן, שזה שייך בקודשים, אבל זה לא שייך בתרומה. שאת הגמרא בסדר. אז השישה דברים האלה, יש אותם בקודשים, ואין אותם בתרומה. אבל עד הרבה, מי אמר לך שקודשים יותר חמורים מתרומה? יש ארבעה דברים שתרומה חמורה יותר מקודש, שכן הסימן שלהם זה במילה מחפז, כמו שאמרנו. אדם תמה שאוכל תרומה חייב מיטה בידי שמיים. זה המם. אחרי זה, החטא זה חומש. אדם שהוא לא כהן שאוכל תרומה צריך לשלם ולהוסיף עוד חומש. אחרי זה הפי, אי אפשר לפדות תרומה. לעומת זאת קורבן, אם יש בו מום, אתה יכול לפדות אותו. הזין, שזה נאסר לזרים, שאין כן קורבנות, יש קורבנות שנאכלים לזרים. אז אם כן, תרומה חמורה יותר מקודשים. אמנם קודשים חמורים יותר מתרומה בשישה דברים, אבל ישנם ארבעה דברים שתרומה יותר מקודשים. אומרת הגמרא, אבל שישה זה יותר מארבעה. אנחנו נפיש, אני יש יותר חומרות בקודשים מאשר בתרומה. רב אמר, גם בלא אנחנו נפישן, גם אם היה שווה בשווה, אולי אפילו פחות מעלות בקודש יותר מבתרומה. עדיין לא מצי תאמרת, עדיין לא יכול לומר שנעמיד, שמספיק ערב שמש, מספיק צאת הכוכבים שיוכל כל אכול קודשים. למה? אמר קרא, וחיפר עליה הכהן, שברגע שמביאים קורבנות טהרה וטהרה. זאת אומרת, שעל ידי הקורבנות היא נטהרת, מכלל, שיד אז נקראת בשם, היא לא טהרה, אז מה היא כן הייתה? טמאה. אם היא טמאה והיא נוגעת בקודשים, פוסלת אותה. מה, זה לא משנה באיזה דרגת טומאה היא? היא כבר טבלה. כבר יצאת הכוכבים. יש לי שאלה אחת. אני לא רוצה כרגע להיכנס לדיני טומאה וטהרה. בוא נדבר כמו הבן אדם מהשוק. היא טמאה או לא טמאה? מזה שהתורה אומרת שרק אחרי וחיפר עליה הכהן וטהרה, זאת אומרת שהתורה קוראת לה עדיין טמאה. אמנם היא לא לגמרי טמאה, בואו לא נסחף, אבל עדיין יש דברים שהיא נחשבת טמאה בהם. אז אם יש לה שם של טמאה, אם היא נוגעת בקודשים, היא פוסלת אותם. ודאי שהיא לא יכולה לאכול קודשים. מה ההוכחה שלי? יקרי, והיא סלקלת לך באכילת קודשים, יקרי כאן, והבשר של קודשים, אשר ייגע בכל טמא. הוא טמא או לא טמא? אם הוא טמא, והוא נגע בקודשים האלה, הקודשים האלה כבר לא, הקודש הזה לא יאכל. אז לא יכול להיות. אם עדיין לא הביאו קורבנות טהרה, שכבר יהיה אפשר לאכול קודשים. לשמע מנה, שמה שכן אפשר לאכול זה בתרומה. מתקיף לרב שיש, הברית רבידי. ומי מצית אמרת? וכי אתה יכול לומר, שמדברים כאן על תרומה, תרומה כתיבה אחה בפרשה של יולדת, שברגע שמלות ימי טהרה, והיה ערב שמש תת הכוכבים, אפשר לאכול תרומה? והתניה בפרשת יולדת, דבר אל בני ישראל. אין לי אלא בני ישראל. גיורת. ושפחה משוחררת שהיא גם כמו גיורת, שפחה שהייתה שפחה כנענית של ישראל, שהשתחררה, היא הופכת להיות גיורת. היא לא מבני ישראל. מניין שגם היא, כשהיא יולדת, יש לה תומת יולדת. תלמוד לומר, אחר כך, אישה, כי תזריע. זה בא לרבות גם גיורת. והיא סל כדעתך שהפרשה פה מדברת בתרומה, בשמה בכלל צריך לדבר על גיורת. גיורת ושפחה בנות מייחל תרומה, נינו מתי שמשתחררות? שפחה שמשתחררת יכולה לאכול תרומה? הרי קודם כל היא לא נחשבת כהנת, היא לא יכולה לאכול תרומה. תאמר שהיא ניסית לכהן, כהן אסור לו להינשא לגיורת. אז אם כן, בשביל מה בכלל צריך לדבר עליהם, מתי הם יכולות לאכול תרומה? אז כנראה שהפסוק הזה, שמדבר על יולדת, שמדבר גם על גיורת, לא מדבר על תרומה. והכתיב, בהמשך שם כתוב, בכל קודש לא תיגע. מה זה בא לרבות כל קודש? לרבות את התרומה. פרשה לא מדברת גם על תרומה. אז תשאל גם כאן, רגע, הרי גיורת לא שייכת בתרומה. בסדר. אלא קרא, הפסוק מדבר על כל הסוגי יולדות. מילי, ככה שיב. מרבים גיורת ושפחה, שהיא נתמת ומת לידה. מדברים על תרומה, מדברים על קודשים, מי ששייך בתרומה וקודשים. זה לא חייב להיות שהפרשה של יולדת חייבת לדבר דווקא דברים שמתאימים, שכל הדברים חייבים להתאים דווקא לגיורת. מדברים על גיורת, מדברים גם על אחת שהיא לא גיורת. מכל המהלך שעשינו עד עכשיו, בעצם מצאנו שלושה פסוקים שמדברים על תרומה. פסוק אחד, אמרנו מה שהתורה מדברת על כהנים שנטמעו, שאסורים בכל קודש, בקודשים, אמרנו שמדברים כאן על תרומה. איש איש מזרע אהרון והוא צרוע או זב, בקודשים לא יאכל עד אשר יטהר. זה מדבר על תרומה. בהמשך כתוב, הוא בא שמש ותאר ואחר יאכל מן הקודשים, מדבר על תרומה. בכל קודש לא תיגע עד מלות ימי תוארה, אמרנו שמדבר גם על תרומה. למה צריכים שלושה פסוקים? ותלת הקראי בתרומה, למה לי? מה זה בא ללמד? ואתה גם צריכים את שלושה הפסוקים. דהי מיד אשר יתהר, פסוק הראשון, לא אהבה ידענה במאי. איך הוא יתהר? לא הייתי יודע. כתב רחמנה בהמשך, אתה יודע מתי הוא נהיה טהור? אחרי שהוא טבל, הוא בא שמש, צאת הכוכבים ותהר. והיא כתב רחמנה רק הוא בא שמש ותהר. הייתי אומר, הנה מילי, דווקא זה שמספיק לו ערב שמש. אדם שהוא זב שראה רק שתי ראיות. מצורע שלא היה בסמני תומה, והוא רק מצורע מוסגר מה שנקרא. טבל, צאת הכוכבים וטהור. אבל אדם שהוא טמא, כי הוא זב למשל שראה שלוש ראיות, או שהוא מצורע שהיה בסימני תומה, הוא היה מוחלט, שהוא לא מספיק לו שטבל צאת הכוכבים, הוא צריך להמתין מחר להביא גם קורבנות, טהרה. אולי אחד כזה לא יכול לאכול בתרומה עד שהביא את הקורבנות מחר. זה מה שאומרת הגמרא. ואולי נאמר, אנה מילי, מי שמספיק צאת הכוכבים, דלאו בר כפרה, זה שלא צריך מחר להביא גם קורבן. בשביל להתאר. אבל תמש דבר כפרה שהוא כן צריך מחר להביא קורבן כדי להתאר. מה, אולי אני אומר, אתה יודע מתי הוא יוכל לאכול תרומה? הוא לא יכול לאכול עד מה הייתי כפרה, עד שהוא יביא את הקורבן טהרה שלו. כן, כתב רחמנה ביולדת, עד מלות ימי תוארה, כשהתמלו ימי תוארה היא כבר יכולה לאכול בתרומה. והיא כתב רחמנה רק עד מלות ימי תוארה. אהבה אמינה, אפילו בלא טבילה, בכלל צריך לטבול. מספיק שמשלימים את ימי התהרה. כתב רחמנה עד אשר יטהר שצריך לטבול. כתוב שם כי אם רחת בשרו במים, צריך טבילה. הוא בא השמש מתאר, צריך צאת הכוכבים, ואז יכול לאכול בתרומה. הפסוק, איש איש מזרע אהרון והוא צרוע או זב, בקודשים לא יאכל עד אשר יטהר. תנא דבי רבי ישמעאל אמר, כמו שראינו קודם, והוכיח שזה מדבר על צרוע, שהוא רק היה מוסגר, עדיין שהוא עד לא היה בסימני תומה, ומספיק לו טבילה וצאת הכוכבים, בשביל להתאר. חן זב, דובר פה על, בעל שתי ראיות סך הכל, וגם הוא מספיק לו טבילה וצאת הכוכבים כדי להתאר ביום תארתם כמובן. ולא מדברים כאן על זה שהוא מצורע שהיה בסימני תומה, שחוץ מטבילה וצאת הכוכבים צריך גם להמתין לקורבנות של מחר, והוא הוכיח את זה, כתוב, תמל הנפש וכו', שזה ודאי אדם שנטמע תמל הנפש, תומת מת, ודאי מספיק לו טבילה וצאת הכוכבים. אבל כל זה טוב באמת לפי התנא דבי רבי ישמעאל, הלימודים שדרשנו עד עכשיו. אבל יש תנא שחולק עליו. הוא סובר ש... צרוע, מדברים פה על מצורע מוחלט, שהיו בו סימני תומה שבשביל להתאר הוא צריך גם טבילה, גם צאת הכוכבים וגם להביא קורבנות. וזב גם כן, זיווה גדולה שראה שלוש ראיות, צריך גם טבילה, גם צאת הכוכבים וגם להביא קורבנות טהרה למחרת. אז ולאותו תנא, לאח תנא דפליגה לידי תנא דבי רבי ישמעאל דאמר שהפסוק הזה של איש איש מזרע אהרון, צרוע או זב וכולי, עד אשר יטהר, דאמר בזב בעל שלוש ראיות, ובמצורה מוחלט הכתוב מדבר, שאלה לא מספיק להם טבילה וצאת הכוכבים, אלא הם זקוקים לקורבן טהרה. והיד אשר יתהר לפי דעתו, כמובן מדובר שהוא טהור לגמרי, שהוא הביא גם קורבנות, עד מהייתי כפרה. ואם כן, מה שכתוב בקודשים לא יאכל, הכוונה קורבנות, שלהם צריך להמתין עד הבאת, בשביל לאכול קורבנות הוא צריך להמתין עד שהוא יקריבו לו את קורבנות הטהרה שלו. תרומה יאכל כבר לאכול אתמול, אחרי צאת הכוכבים. שואלת השאלה, כבר יש לנו פסוק שרק על ידי קורבנות וכיפר עליה הכהן וטהרה אפשר לאכול קודשים. יש מה צריכים שני פסוקים. תרי קודשים, תרי קראי בקודשים, למה לי? אומרת הגמרא, צריכים שני פסוקים. צריכי. די כתב רחמנה רק עד מלות ימי תוארה ביולדת. היא אומרת, אתה יודע למה יולדת לא יכולה לאכול קורבנות עד שכבר הביאו לה את הקורבנות טהרה שלה? משום דמרובה ימי תומתה. צריכה להמתין 40 או 80 יום עד שהיא נטהרת לקודשים. לכן, עד שהיא לא הביאה קורבנות טהרה, היא גם לא תטהר. אבל בזב למשל, כמה ימי תומה יש לו? מאז שהוא התנקה מתומתו, ממתין 7 ימי נקיים ונטהר. אמא לא יאסר באכילת קודשים, אלא רק עד צאת הכוכבים של ימי טהרתו, ולא יצטרך להמתין עד הבאת הקורבנות שלו כדי לאכול קודשים. לכן הפסוק צריך לדבר גם על זב. בקודשים לא יאכל עד אשר יטהר, שמדברים פה על הבאת הקורבנות. והיא כתב רחמנה רק בזב. שמה צריכים לכתוב גם ביולדת? הייתי אומר, אתה יודע מה הסיבה שזב, עד שלא הביאו את הקורבנות טהרה שלו, לא יכול לאכול קודשים? כי הוא מאוד חמור, יותר מיולדת. דלא הותר הטומאה שלו מכללו. כל זמן שהוא רואה זיווה, הוא טמא. אין דבר כזה זיווה שלא מטמא אותו. אבל יולדת, שיכול להיות שהיא רואה דם, ולעניין עיקר דין תורה, יכול להיות שהדם הזה לא מטמא אותה, זה נקרא דם תואר. כמובן שבזמננו מחמירים גם בדם של ימי תואר, אבל מעיקר דין תורה, אם רואה דם, ולולדת זכר אחרי 7 ימים, ולולדת נקבה אחרי שבועיים, זה נקרא דם תואר, יכול להיות שהיא רואה דם וזה לא מטמא אותה. אז מכיוון שמקלים בה בעניין הזה, אימא, אולי נקל בה גם, שהיא לא תיאסר באכילת קודשים, אחרי שהיא כבר טבלה ויצאת הכוכבים, והסתיימו ימי טהרתה, היא לא תצטרך להמתין עד שהביאו לה למחרת את קורבנות הטהרה. צריכה, לכן התורה הייתה צריכה לכתוב מפורש, שגם ביולדת, כדי לאכול קודשים, היא צריכה להמתין. לא מספיק שהיא טבלה, לא מספיק שהסתיימו ימי טהרתה, לא מספיק שיצאת הכוכבים שלאחריהם, אלא צריך למחרת להביא את הקורבנות, ורק אחרי הבאת הקורבנות היא טהורה באכילת קודשים, ועד כאן דף ע"ד.